רדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים.
עכשיו ברדיו על הגל, טל בלילה, סצנה תרבות רדיופונית עם טל בן סירה וערן צ'יצ'ו טל.
הלו, היה כזה בלב, בלב היה את הצקצוק.
בסדר, אני מלאט לאט מנסה להבין את הניואנסים. לילה טוב.
לילה טוב, טל, מה שלומך?
בסדר, צ'יצ'ו, מה שלומך?
שבוע צפוף משהו.
כן, נרדמת על הספה.
כן, כן, היה לי איזה... זה. היה לי את היום של ההתרסקות אחרי רצף ככה בלי מנוחה של כמה ימים קשוחים, שמצאתי את עצמי בסוף מתרסק על הספה. ונהנה מכל רגע כמובן גם. אז... חלק מהעניין. כן, דביר, בוא נציג את זה.
דביר בערך על הסאונד, מטפל פה בעניינים מעניינים.
וגברת ליה לפיד. ליה חפץ על הסאונד. לא, הייתי חייב לעשות לזה כדי לראות את
ה... ליה חפץ על הסאונד. נראה לי, אתה מאוד מתרגש מהאורח. אנחנו...
את העיניים נפקחות, ישנים גדלים.
אנחנו אף פעם לא חווינו אותך ככה.
כל שבוע את בגלל... אומרת לי את זה, את שמה לב? נכון, לא, היה לא, עכשיו איזה רצף.
אמרתי שלא חוויתי, אבל לא אמרתי... זה לא היה התיאורים שאני השתמשתי בהם.
היום ללא ספק יש לנו אורח מאוד מיוחד ומעניין.
ואח רדיופוני גם.
כן,
שזה... זה מצריך מאיתנו עכשיו להיות עוד יותר וואו.
לא, גם שזה מעניין אותי,
יגיד,
כאילו אם הוא יושב...
מה, זה מי נתן להם רדיו.
כן, גם כאילו הוא יושב עכשיו אליי, אם הוא מגיע בתור... אוקיי, אני כאילו ב...
כן.
התנסות עלינו, התחנה וכאלה, או שהוא מגיע, אתה יודע, בוא נו, זה מקום נחמד, אני לוקח את זה מפה, לוקח את זה מפה. זה מעניין, אם אתה עושה את ההשוואות לזה, וגם, שאני כבר אתקדם עם זה לזה הבא, אתה עושה בעצם תוכנית סולו לבד.
אבל זה, אנחנו עוד לא נכנסו לרעיון ועוד לא הצגנו את האורח. אז אתה
בסדר, אז
בולבל.
אני מצמין.
אז הנה, אז אנחנו נתחיל עם השיר שהפעם אני התעקשתי.
שזה, כן, רגע, סביר.
כן, סליחה על הרעשים, אנחנו פשוט נצאו לעשות פה איזה אקט.
כן, גם כאקט, כאקט...
לא נרחיב על זה.
לא על זה, על השיר.
אה, אז זהו. אז אתה תמיד, יש לך את הקטע של השיר המרים. ולא אפשרתי לך את זה הפעם. לא אפשרתי לך.
בהשתלטות עוינת.
לא עוינת, היא לא הייתה עוינת. היא הייתה פשוט השתלטות, והיא לא הייתה עוינת. אני עשיתי את זה בחיוך. כי היה לי מאוד חשוב לשים את השיר הזה, ואני אסביר. 10 שנים, אריק איינשטיין כבר לא איתנו.
נכון.
נכון שכרגע זה נראה כמו איזה מוות הירואי, לא קשור, אבל מאוד קשור. כי כשהלכתי ואמרתי, אוקיי, אז השירים היום יהיו רק שלו, ואז, וידעתי כבר את מי אנחנו הולכים לראיין. ואז הלכתי וחיפשתי מה אני אוהבת של אריק, שהוא לא בהכרח דווקא השירים שתמיד שומעים. ואמרתי, וואי, זה ממש מסרטט מסע שהוא כל כך עכשיו. אז יהיה גם את התוכנית וגם את השירים, וגם אתה בחרת וגם האורח בחר, ויהיה לנו גם אריק, ומי שישאר לשמוע אחר כך, אז עוד יענה מאוד כמה שירים שהכנו לאחרי... סיום התוכנית. אז אמרתי, אוקיי, אז איזה שיר? אני לא, לא נשים את אדון שוקו, וגם לא גברת עם סלים, זה לא
זה מתאים. פחות מתאים.
אבל, אם יש איזשהו אור, וזה גם מתקשר לאורח שלנו, בהקשר קצת אחר, אם יש איזשהו אור קטן, שכן אפשר לראות מהזוועה החיה שאנחנו אוכלים עכשיו, זה שמאז השבת השחורה, אנחנו כולנו, אני נוטה להאמין, עברנו לקנות לפחות את החקלאות של הארץ ואת תוצרת הארץ. אני יודעת שאצלנו הסופר מביא אך ורק פירות וירקות מהארץ, ויש עוד הרבה שהצטרפו אליו, ומבחינתי, לא שאני עכשיו מייצגת את החקלאים, אבל כאבוקדואית, אני יכולה להגיד שזה מאוד משמח ומאוד מרגש. חבל שהיינו צריכים רק לעבור כזה דבר בשביל להביא את כולם לקנות תוצרת הארץ. אז בואו נתחיל עם שיר מרים. תוצרת הארץ, אריק איינשטיין.
יאללה.
אם כבד לבבכם כאופרת, אם עבלה בגופכם הנשמה, האזינו לשיר התוצרת, שאבו מתוכו נחמה.
זה הדור, דור ימות המשיח, מנמנם ולקום מאחר. הוא זקוק לנביא ומוכיח, ולפחות לשעון מעורר. לעורר אהבה וכבוד וחיבה וקנאה לתוצרת הארץ, לחלב, לחצץ, לעוגות, לריבה, לגבינה מתוצרת הארץ. אם רצית מתוק מסוכר לכבוד חג, לך לבחור מתוצרת הארץ. אם תרצה מר ממוות לטעום, אל תדאג, יש מר אור מתוצרת הארץ. יש מכל הזמנים, יש מכל המינים, אף כוחות לתוצרת הארץ. אך שומעים יהודים ואינם מבינים, יש מוחות מתוצרת הארץ. בין שרשרת ידיים אחת, בין כתף אל חזית מאוחדת. אבל יש לא מעט, אבל יש נפיות, חזיות, ידיות, מפליות מתוצרת הארץ. וישנו גן חיות ובגן החיות הריות מתוצרת הארץ. בסדרים ונימוס, אדישה לפטנט, זה תמיד מתוצרת הארץ. ובתולות בציון מדברות באקצנט גרמנית מתוצרת הארץ. ושנתיים וחצי אוכלת האש בשדות מתוצרת הארץ. ואבי השיר תונח, גם הוא משתמש בשיטות מתוצרת הארץ.
הלו, של מי התיק הזה?
יונתן!
האורה, לא לשים בסל בטעות, רבותיי!
מתוק,
מתוק! כחול אבן,
האורה! זה הדור, דור ימות המשיח, מנמנם ולקום מאחר. הוא זקוק לנביא ומוכיח,
ולפחות לשעון מעורר. לעורר אהבה וכבוד וחיבה וקנאה לתוצרת הארץ. לחלב, לחצץ, לעוגות, לריבה, לבינה מתוצרת הארץ. אם רצית מתוק מסוכר לכבוד חג, לך לבחור מתוצרת הארץ. אם תרצה מר ממוות לטעום, אל תדאג, יש מר אור מתוצרת הארץ.
זה היה רגע של כיף, נכון?
מאוד.
אז כן, אנחנו כבר נציג את האורח המרגש שלנו ונלך איתו למסע קשוח, אבל אי אפשר שלא להגיד כמה מילים על הימים המאוד טעונים שלדעתי בשום סרט אי אפשר היה לכתוב תסריט כזה, היה נראה כבר הזיה מדי, וזה הפעם היחידה שאני כן ליד הטלוויזיה בלילה, כי לא, אתה יודע שאני לא רואה טלוויזיה?
גם אני.
אבל מאז שמתחילים להחזיר את החטופים והחטופות, אני חוץ מהיום שאני פה, אני חייבת לראות את זה, ואני חייבת כאילו להרגיש שהם פה, ובגלל שאנחנו תמיד עושים פינת התרחן, אז יש משהו שמו, הפינה של צ'יצ'ו.
כן.
אז אני אגיד משהו תרחני שמקומם אותי, ובזה אנחנו נעבור לאורח שלנו. אני מבינה, כאילו כל הפרשנים ואיך שמתארים את זה, כבר אני לא רוצה להגיד מה אני חושבת, אבל הקטע הזה שאומרים, הם נראים טוב. לא, הם לא נראים טוב. שום דבר טוב אין באיך שהם נראים. הגוף שלהם מתפקד, נראה שהוא מתפקד טוב. אתה מסתכל על הפנים שלהם, זה באמת, מה שאני רואה בכל אופן, ולא צריך הרבה בשביל לראות, מה שנשקף להם העיניים, הוא שום דבר טוב אין בו. וזה זה, זה נורא קשה, וזה כל כך, לי זה קשה ההגדרה הזאת, כי חושבים שאוקיי, זה כאילו מין מישהו רוצה להאמין שהם נראים טוב, שהם בסדר. הם לא. אז היה לי חייב, הייתי חייבת רגע לזעוק את הזעקה הזאת שלי. זה קומם אותי, ורציתי להגיד, תפסיקו להגיד שהם נראים טוב. הם לא. אז אתה רוצה להגיד משהו?
אני אומר שנציג את האורח, אז אולי נרחיב את הנושא.
אני הייתי חייבת לפרוק את זה. אני כבר הצעקה הזאת, אצלי כבר כמה ימים, היה לי עוד כמה, אבל הזמן...
יש הרבה מה להגיד על זה, השאלה.
הזמן נוזל. טוב, שבוע הבא אנחנו נלרלר על העניין הזה לעומק.
בסדר גמור.
אתה רוצה להגיד איך קוראים לאורח שלנו?
יריב וולק.
נכון, שלום.
היי.
ערב טוב, יריב.
שהוא קודם כל אח רדיופוני.
נכון.
שזה נורא מרגש פה.
אבל השאלה אנחנו במעמד כבר
של... לא יהיו חושבת.
כמה זמן אתה משדר ב...
בכל הנגב.
בכל הנגב.
זה בהפסקות, אבל עשיתי את זה בעבר בערך 10 שנים, הפסקתי. חזרתי לא מזמן.
אוקיי.
ליריב אינטימי, נכון? תוכנית לילה?
כן.
כן.
אז בכלל...
רגע, אז אנחנו כשנה ומשהו נחשבים, רדיופונים. כאילו? זה נחשב, אחים, אנחנו עדיין שם?
לגמרי.
כן? כן. את רואה?
מאיזה שלב זה הופך להיות כאילו...
ממתי בתוכנית הזאת התחלתם להפחית? אתם תרימו.
אנחנו בדרך כלל מרימים, עד שמורידים לנו.
אמר והצביע.
כן.
אוי, אז אוקיי. יריב.
כן.
הרי דבר, התחלתי קודם אבל להגיד, וחסמת אותי, כי לא נתת לי
איזה... איזה יופי שאתה קוטע לי את המילים, וזה לא אני. כן.
מדי פעם. אז שהתחלתי לקרוא, והתחלתי להקשיב, גם ושלחת לי את זה והקשבתי, ואז, אתה יודעת, אני כאילו מאזין, והתוכנית שלך היא בעצם, אתה עושה תוכנית לבד.
כן.
יש שם המון המון טקסטים שאתה מקריא.
וואו, איזה קול יש לך.
תודה.
זה נולדת עם זה?
כן, ממש כן.
עוד שהיה בן 3.
כבר אז.
כבר אז היה לו.
כן.
זה עניין אותי אם נגיד אני או את במקרה הזה, כי אני תמיד אוהבת לעשות השוואות, נצליח לעשות תוכנית לבד.
לי היה תוכנית לבד לפני שבאת. טל בלילה הייתה לבד.
לא, אבל על החורכים שם גם.
בסדר, אבל...
שוב הפרעת.
נכון. אז איך באמת, איך ניגשים לפעמיים? זה יהיה, אתה יודע, שאני שעה שלמה פה של אפי.
שניכם נגדי עכשיו.
לא, למה ככה?
תראה איך מהר הוא נכנס לדינמיקה.
אני עבדתי על זה איך שהוא הגיע. את לא הבנת מה עשיתי, גם בשיחה
הטלפונית. אתה תמיד עושה את זה, אבל אף אחד לא קולט, הוא קלט.
נכון.
להפוך הוא, אני תמכתי בך. כן, לא, אבל... אמרתי לו שהוא הפריע.
אבל כן, אבל זה תמיכה הפוכה, אל תבוא.
כן, אבל בדיוק, זה היה, לא. אני גם קלטתי את זה. אבל אני מודה לך.
אוי, אלוהים.
מודה לך על העניין.
מה רצית לשאול אותו?
רציתי לשאול איך ניגשים לתוכנית סולו לבד, כי במקרה שלנו, כמו שאתה רואה, יש פה איזושהי דינמיקה שמתגלגלת בין חצי-חצי, ואתה בעצם מריץ תוכנית שלמה לבד. כמה זמן אתה עובד עליה?
הרבה. קודם כל, כי אני כותב. אין לי את ה... עכשיו אני אומר משהו באמת, אל תרגישו שאני מנסה להצטנע. אין לי את היכולת עדיין לעשות אלתורים כמו שאתם, וכמה שזה יוצא לכם טבעי, אצלי זה... קודם כל זה, אני מאוד מאותגר טכנולוגית, גם ברדיו, וכל דבר אני צריך לחשוב עליו מה אני עושה עכשיו.
רגע, אבל אתה מפעיל גם לעצמך שיש לך מישהו על הסאונד?
לא. אנחנו עובדים בפורמט עם הקונסולה.
כן.
ואני עושה את הזה, פותח את המיקרופון וסוגר את המיקרופון ומפעיל את המוזיקה מהמחשב.
אז זה המון יצירה, אבל לכתוב תוכנית שלמה.
כן, אבל...
בכיתוב.
וגם לתפעל את זה, אז זה כאילו אתה לא משוחרר אולי עד הסוף, אם אתה מאותגר טכנולוגית.
אז קודם כל אני מקריא. אני יודע כבר לכתוב את זה בצורה של סיפור.
כן.
אבל...
החמניה היה מדהים, מה שיש
מתאים.
שמע? כן, כן, כן.
זה מצחיק, אבל גם כשאני שולח לאנשים את ההקלטה של התוכנית, או אם אנשים כותבים לי שהקטע הזה והזה היה ככה וככה, גם 20 שנה אחרי שאולי התחלתי את התוכנית הראשונה, או 17 שנה, זה... אני לא מצליח להאמין שאנשים מקשיבים, מאזינים לתוכנית.
כן.
אני לא מתרגל. ויש איזה צעד טוב.
זה עוד לא נפל, אתה אומר?
לא, אני לא יודע אם זה ייפול גם.
למה אבל אתה חושב? כי כאילו אתה לא תופס את זה כתחום העיסוק המרכזי, או שאתה לוקח את זה לגמרי כסיידקיק?
גם, זה לא תחום העיסוק המרכזי, וגם, אתה יודע, כל השנים שעשיתי, קודם כל, אתה יודע, זו תחנה שלא בודקת רייטינג, ולא בודקת מי מאזין, ולא... יש להם אתר בפייסבוק וכל זה, אבל... תמיד שעשיתי, כדי להוציא את זה. כן. אבל לא, אף פעם לא, לא חשבתי על, על החוליה האחרונה בשרשרת שיש אנשים שהם מאזינים.
איך הגעת לזה בכלל?
לא זוכר.
האמת, הציעו לך, אתה לא זוכר, ניגשת.
אני חושב, חושב שהגעתי לכל הנגב פעם על הדרך, ואני חושב ש... אתה אמרת קודם שטל תיגש ותחבא את האור, ו...
ותתלונן על המזגן.
לא, אבל על הקטע של...
מה הוא עוד אמר לך שם, בזמן שאני עשיתי 5,000 דברים?
הרבה דברים שהשתיקה יפה להם. ו...
אילה, אל תקשיבי.
וכשאתה ניגש בלילה ומחבא את האור, ואצלי זה ממש ממש אור קטן, זה באותו רגע זה קונה אותך, אני חושב שאתם יודעים את זה, ובזה זה נגמר. ואמרת, אני לא רואה טלוויזיה, אני רואה, אבל כשאתה ברדיו, אתה לא זקוק, רדיו זה משהו אחר.
ואתה מקשיב לעצמך?
אחרי התוכנית? מקשיב, כן, גם בעיקר כדי ללמוד, וגם בעיקר כדי, אם אנשים אומרים משהו, אז אני הולך לשמוע על מה שהם אמרו, אבל... לא תמיד לתוכניות שלמות, לפעמים כן, לפעמים כן. הדרך של התוכנית היא קטע שיר, קטע שיר, קטע שיר, סך הכל 6 קטעים. וזה, האתגר הוא הכתיבה, אין זמן. אז מה שאני עושה, סליחה,
בא לי דווקא לחזור לכתיבה הזאת, ואז זה משהו אחר, צלילה אחרת.
אז כן. אז זה, 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 זה בתוך, בתוך העבודה, בתוך החקלאות, אז אתה מוצא את עצמך, בגלל שאתה מחויב, ואין שבוע הבא לא.
כן.
אז אני מוצא את עצמי הולך עם הטלפון, וכותב בפתקים את הקטע, את הקטע כולו, ואחר כך שולח אותו במייל, מעלה אותו על קובץ וורד, ואז מדפיס ישר. כן, כדי לחסור זמן.
אין ברירה. לא, האמת היא שגם אני, יש לי את זה לעצמי, שאני כותב לעצמי הערות, לא כתיבה, אבל...
אז...
אבל, אז... אבל תוך כדי, כי אתה עובד מאוד, מהבוקר עד השעות המאוחרות.
כן, אם יש רגע שהוא, נגיד, רק מוקדש לכתיבה, אז אם אני בא מאוד מאוד מוקדם בבוקר, לפני שבאים העובדים הרבה לפני, אז יש קצת, יש חצי שעה פנויה, אז עושים, אבל זה לא הכרח, כי אין, אתה לא יכול להכריח את עצמך, ואתה לא יכול להגיד, שמע, יש לי עוד יום אחד לתוכנית, כתבתי רק 2 קטעים, אני חייב להמציא 4 קטעים, זה לא עובד ככה.
הגעת פעם באמת למוכן, או לא, שהיה לך חסר משהו, ואמרת, בוא נעשה 2 שירים ברצף?
כל שבוע מתחיל בזה שאני אומר, השבוע זה לא יהיה, זה לא מוכן, וזה לא מספיק, וזה לא יקרה.
כן.
וכל שבוע זה קורה בינתיים. אבל זה, 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 זה התחייבות מאוד קשה.
ברור. אני, יש לי את טל במקרה הזה, אז אני מחויב גם, כי היא אומרת לי, מה לעשות? אז אני מחייב.
אני כבר 4 דקות לא הוצאתי מילה, ואני ספרתי. אני רק אומרת.
בסדר, אז הנה, אני מעביר.
אומרת.
אז היום אני מדבר יותר, כאילו?
לא, אני רוצה לשאול.
בסדר.
התחלנו קודם לדבר, כי אני רוצה לעשות איזשהו מסע, אני רוצה להבין מסע של בן אדם, בסדר? אני מסבירה לך. אז אני רוצה רגע ללכת אחורה עוד למה שהתחלנו לדבר לפני שהתחיל התוכנית. אמרת לי, אני 5 שנים הייתי בכפר ויטקין, והתשובה שעדיין לא קיבלתי, כי הייתי עסוקה עוד במלא דברים, זה מתי זה היה? מתי זה קרה ואיך ולמה?
72 עד...
מה, שאני נולדתי?
כן.
אז כן, אני...
זאת אומרת שלפני שהגעת לנתיב העשרה שהיה בסיני...
כן, היינו בדרך.
אז היית פה?
נולדתי בקיבוץ.
איזה?
ברמת השופט.
לנתיב העשרה הגעת כשהיית בן 11.
בול.
כן, לסיני אבל.
לסיני, לנתיב העשרה בסיני. וכשהייתי בן 7, המשפחה עזבת הקיבוץ.
לויטקין?
כן, אבא שלי היה בצבא קבע, וגרנו בסחירות בכפר ויטקין.
אצל בי...
משפחת חביב.
אה!
סימה ואוזי.
וואו.
כן. וגדלתי פה, והוא מאוד מאוד הושפעתי מהכפר ומהאנשים.
טוב, גם גרת אצל אנשים יקרי לב.
מאוד. ואחר כך, ב-76, התגלגלנו לפתחת רפיח. שם היינו בנתיב העשרה עד הפינוי של ימית וקמפ דיוויד. ואז הוקם המושב החדש, 82.
על גבול עזה.
נכון.
וואו. ועכשיו אתה בשדות ים.
עכשיו אנחנו בשדות ים, המשפחה שלי ואני.
מפונים לשם.
התפנינו לשם, אנחנו לא, לא עם עיקר המושב שנמצא בשני בתי מלון במעלה החמישה ובית תל אביב, אלא כפתרון של המשפחה עצמה מול הקיבוץ.
איך הגעתם דווקא לשם, כן. בדיוק?
דרך חברה, איזושהי חברה משותפת של אשתי, שיש לה אחות בשדות ים, שהתקשרה אלינו, אותה חברה שעובדת, נמצא, יש לה חנות ליד איפה שאשתי עובדת באשדוד, אשתי מורה לי המהות באשדוד, דניאלה, והחברה הזאת עובדת, יש לה שם חנות למוצרי ספורט ימי ודייג.
כן, מכירה את החנות. אבל באמת זה נראה לי גם יותר טבעי שמפנים כן, יישוב...
לקיבוץ.
לקיבוץ או מושב, כן. לא לבית מלון. כאילו עיר אני מבינה, אבל הצורך בטבע, בשדות, במרחב, הוא... אי אפשר להיות במלון.
כאילו המעבר יותר עדין מאשר...
אין. אתה צריך רגע? כן. אתה לא יכול את הקוביה.
רק יש, את יודעת, יש את העניין של...
יותר קרוב לים.
לא, אני חושב של דחיפות ושל כן. חירום.
נכון.
היינו באירוע שלא היה בדיוק
כן.
אירוע בחירה.
לא,
אז...
אני לא שופטת את זה. אני אומרת כאילו...
זה ש... אין ספק ש...
אפשר היה להזיז אחר כך הוא... באמת לתת אפשרות.
נכון, לדוגמה...
כמו שבשפעים עשו, שזה נכון. מתאים יותר.
נכון, לדוגמה בשדות ים יש, כפינוי יישובי, יש 40 משפחות, אני חושב משהו כזה, 30-40 קיבוצזיקים, שלשם הם התפנו...
גם כפרי נוער, אנחנו גם אימצנו, וגם אני יודעת שבכפרי נוער גם אימצו גם משפחות.
נכון. אז אנחנו הגענו לשם ב-8 באוקטובר, יום אחרי השבת ההיא, ומאז אנחנו שם.
מה, זה מהר מצאתם את הקיבוץ. זאת אומרת, זה היה...
התקשרה אלינו אותה חברה של אשתי בלילה של 7 באוקטובר, שאלה, לא יודע בכלל אם אנחנו...
חיים.
שם או שם, כן. ושמחה לגלות שאנחנו חיים, והתקשרה לאחותה בשדות ים, דברים התגלגלו מהר.
וואי, זה... אנחנו לעולם לא נוכל להבין את זה.
לא נצליח, אם אתה לא חווה באמת.
אני רוצה להגיד משהו, אם מותר לי בעניין הזה.
חייב.
ואני לא אומר אותו מתוך הצטנעות. אני לא חושב שיש אנחנו ואתם, אני חושב שיש מקשה אחת. זה נכון שיש אנשים שהיו אצלם בבית מחבלים, והם חוו את זה כך. אני חושב שמה שקורה עכשיו בכל שדרות העם הנפלא הזה, צריך להגיד את זה עוד פעם. זה מראה שזה לא בא מסתם. זה פעם ככה ופעם ככה, פעם זה מישהו כזה, פעם זה מישהו אחר, אני מעולם לא ראיתי הפרדה. ולא חושב שיש הבדל, אני חושב שיש אחדות, אחדות גורל באמת, יפה ואמיתית. והיא מאפשרת לאנשים, לכולם, לחוש. זה ברור שאנשים שהיו בתוך ה... בתוך הדבר הזה זה משהו אחר, ועדיין. יש פה משהו מאוד מאוד משותף. אני חושב שהוא הרבה יותר חזק מאותה הפרדה כביכול. הוא מאוד מאוד מאחד, מאוד מאוד משלב, מאוד מאוד, מאוד, מאוד ביחד.
אין ספק שאני היום חשבתי זה, שמעתי זה, שהייתי לא בטוב מכל הימים האלה. ואמרת אחרי שהסדר יום שלי בכוונה משובש, עד שכולם יחזרו, אז הייתי בשיבוש. והיה איזה שיר כזה ש... באנגלית, שהוא דיבר על אהבה, all around, all around, all around. ואיכשהו נכנסתי לשיר, ואז אמרתי, זה נחמה מאוד חזקה, כי באמת הרגשתי שאנחנו מלאים באהבה מאוד גדולה אחד לשני, גם עכשיו עם החזרה של החטופים, אבל חשבתי על אביגייל פתאום, שהיא חוזרת ואין לה הורים, וכל אחד, כאילו, רק שזה יישאר לנו, שזה מה שיכתיב אחר כך את החיים במדינה הזאת, ולא מה שלמעלה ייגע לנו בזה יותר.
כן.
כי נגעו לנו בזה, ואני מאוד מסכימה עם מה שאתה אומר.
לא, אין ספק. החיבור כחיבור הוא קפץ המון המון דרגות, ויש פה
אהבה,
הזדהות
ממש.
ואהבה ו... הלב של כולם מרגיש את אותו לב. אני חושב, אבל ההפרדה היחידה, אתה יודע, גם שהתחלתי לקרוא וניסיתי להבין, אתה יודע, אז היה לי בעצם גם את העניין של אוקיי, ובקטע הזה אני מדבר על זה, פותחים את השאלה, שואלים אותך, אתה מרגיש איזושהי, אתה יודע, רתיעה מעניין, אתה רוצה לספר, אתה לא רוצה לספר, אתה מעדיף שזה יישאר, אתה מבין מה אני מתכוון?
כן.
אז החלק הזה, מבחינתי, הוא אנחנו לא נצליח, ואני, מצד אחד אני אומר, אני לא רוצה לפתוח, כי זה סוג של עדיין פצע, אבל הוא...
הוא כן, אפילו, הוא מדמם.
בזמן.
הוא אבל, אבל לא יש כן, באמת אנשים שגם... אני חווה את זה בקטע של הקרבת שכול, או אנשים שחצי משפחה שלהם לא קיימת, והמצב מאוד מורכב, והרבה פעמים אני, יצא לי לאחרונה לשמוע, אל, אתם לא תצליחו להבין את זה, לא מתוך התרסה, אלא כן. מתוך המקום שאין לנו באמת איך להסביר את זה, וזה באמת גם שם... אותי באיזשהו מקום, שאני אומרת, כן, יש בי המון שכול אחר, בקונסטלציות שונות, וגם זיכרונות מחאן יונס קשים מאוד, מכל השהות שלי שם, אבל אני אומרת, עדיין, יש דברים, אני תוהה איך אני יכולה לעזור.
אני אגיד את זה...
איך אני לא הופכת לצנועה.
אני אגיד את זה מאוד ברור. האנשים שמחבקים את אותם אנשים שעברו, את מה שעברו, החיבוק לא נשאר, הוא לא נשאר יותר באוויר, הוא לא נשאר לבד. יש חיבוק הדדי שהוא לא, הוא לא בא כתוצאה מהכרח. הוא בא מזה שיש ברית אחים. הברית אחים הזאת היא כבר נקבעה, היא כבר כאן. והרצון של הצד של האנשים שאני מכיר או שעברו את זה, הוא לגמרי קיים. אני יכול לדבר בשם עצמי, כי טל העלתה שתי גישות של אנשים שאומרים, אני לא יכול לדבר על זה, אתם לא יכולים לזה, ואני יכול כמובן לדבר, כמו שאמרתי, בשם עצמי, אבל ברור לי לחלוטין שככל שאני מדבר ואני מספר ואני מוציא, זה רק משפר את מצבי.
בוודאי, כי ככה לא יהיה פחות פוסט-טראומה.
אז יכול להיות שיש אנשים שזה אצלם הפוך, אבל...
יכול להיות אינדיבידואלי.
זה מאוד, זה כל אחד איפה שזה פוגש אותו, וסך כל הזיכרונות והחוויות שלו כאדם.
כן.
אני מוצא אצלי שיש הקלה גדולה, והסיפור לא חייב לבוא ביוזמתי. אני באופי שלי, אני מסתיר. אבל אם מישהו יבוא ויבקש להקשיב ויצליח להוציא, כשאני מוציא, זה... אני מרגיש את השיפור מגיע בגדול.
אתה מוצא את עצמך ומספר את אותו סיפור כמעט באותם מילים?
לא.
או שתוך כדי אתה רואה שאתה...
לא, כי יש כל כך הרבה דברים שאנחנו מדלגים עליהם מהיום הזה, או מהימים האלה שמדלגים מתוך בחירה.
כן.
שכשאנחנו מתחילים לחפור, ובעצם זה כמו, זה כמו היפנוזה.
Okay.
אתה פתאום מוציא דברים ומגלה דברים תוך כדי, ואתה מגלה דברים שבפעם שעברה שסיפרת, הם לא היו. ופתאום אתה מגלה משהו שכן, וזה נותן לך, זה מאפשר לך לגלות את התמונה השלמה, שלא הייתה קודם.
נכון, זה זרקור או פוקוס כל פעם. אז רגע, לפני שאנחנו נשמע מה שאתה תרצה כמובן לשתף מהסיפור של אותה שבת, ביקשנו ממך שיר של אריק איינשטיין. אז מה בחרת?
ביקשתי לשמוע את שיר ארס נגבי. אני חושב... שהוא, קודם כל, הוא שיר של האזור. הוא שיר על הנגב. והדבר השני הוא אני לא חושב שיש יפה ממנו בקשר בין אב לבנו. שמנם יש בו גם מלחמה וגם את ההכרח הזה של ההגנה על השדות ועל המולדת. אבל אני רוצה להגיד עוד משהו אחד. אנחנו נחשפים כל הזמן בימים האחרונים, אני חושב שגם בצדק. בשחרור של החטופים לנשים ובנותיהן. וצריך לזכור, ובעיניי זה כמובן, זה הכרחי, כי זה קודם כל. אבל צריך לזכור שיש את האבות ובניהם. ויש גם את הבנים מאחור. שמשתחררים, כן. כשהאבות נשארים מאחור, ואני חושב שגם קשר בין אב לבין, הוא כל כך מיוחד, וצריך לזכור שגם השיר הזה בכלל, הוא על הדרך שעליה הוקמה המדינה הזאת, ואם אפשר שוב להעלות את העניין של, אני אמנם ממושב, אבל המדינה הזאת נבנתה על הגבולות ועל הקיבוצים. וכשאני רואה בתמונה, כשהשיר מתנגן, אני רואה בתמונה את אני רואה את השדות, אני רואה את המחרשה, אני רואה את הקיבוץ ברקע, ואני רואה את מה שאפשר בכלל למחוק אותו.
זה ודאי. אז כבר חוזרים.
רוח על ביתנו וכוכב אורו צופה אבא שר חורש שדותינו נומה נומה בל למה זה יחרוש בלילה ואותי לא יישב אדמתנו בני אין פנאי לה נומה בן נומה בן יש דבר עורב באלם ותנים חורצים שוב שם אבא אישה מותח תלם נומה נומה בן אל יחרוש בשדות המשק למה לא אקדח וסתם אין חריש עמוק בשדותינו והנה אורו כתב חשיכה לא תפחידנו נומה נומה בן מה הקולות אני שומע זה הטרקטור נרגומע נומה בן נומה בן
טל בלילה
אגרסיבית שמה
דבר עליה יפה לי החפץ שקראת הלב על הסאונד נכון שהוא קרבי היום יותר ליה? הנה ליה מהנהנת כן, לא יודעת משהו קורה לך היום
אני מרגיש לך קרבי אני מרגיש לך קרבי
יש את הכל הזה
אבל אני בטונציה חומלת
טונציה חומלת.
טונציה חומלת, אני קורא לה.
לא.
כן, כן, אני עובד על זה עכשיו.
אם הייתה לי להקת רוק, שתהיה לי, יקראו לה להקה טונציה חומלת.
נכון, זה אחלה זה.
הקול העמוק והקר הרוח של המפקד. טונציה
חומלת. המפקד יש פה רק אחת.
לא, די, זה כבר too much. יריב.
כן.
שמחים להריח אותך, ובדיוק אמרנו שעשה רגע ברייק עם אריק איינשטיין, וניכנס שנייה ל... לאן שתבחר לקחת אותנו מאיזה שעה בבוקר של השביעי לאוקטובר, או חלק אחר במסע הזה, אבל משהו שהוא בתוך החרציות ובתוך...
אני רציתי לשאול באמת, אם כבר נכנסים, וזה גם משהו שלפי מה שקראתי ומה שראינו אותך, אז בעצם בכל התהליך אתה היית בשטח, באזור מוגן עם הפועלים, mm-hmm. שכל מה שקורה, ולא אכלת לצאת משם עד הערב, mm-hmm. שאתה בערך יודע מה קורה.
נכון.
אז, ובעקבות מה שאמרת על אב ובן ומשפחה, אז כאילו אני מנסה להבין את ה, איך, איך אתה מגיב, שאתה יודע שאתה צריך להגיע כדי להגן, להילחם ולעשות, ואתה מבין שאתה לא יכול, אתה צריך כרגע להישאר במקום. והמרחק, אני לא יודע מה המרחק פשוט, מאיפה שהיית לכמה.
המרחק הוא, אנחנו בחממות הצפון מערביות של היישוב, אבל אנחנו, החממות שלנו, איפה שאני מגדל את החרציות, הן הרחוקות ביותר, זה בערך 2 קילומטר מהבית.
אוקיי.
ופשוט זה, זה הסדר יום שלי גם בשבת, אני עושה איזשהו, אני לא עובד, מלא, אבל אני עושה איזשהו סיבוב שהוא בגלל הגודל של החממות והפריסה הגיאוגרפית שלהם הוא כמעט שעתיים. אבל זה היה התחלה. זה היה התחלה של הסיבוב ב-6 בבוקר. שבת מתחילים מאוחר, בצהריים, ב-6. אז בדרך כלל הימים מתחילים הרבה יותר מוקדם. אבל
מה זה אומר? 4? 3?
4-5.
שעה טובה.
משהו כזה.
רפתנים?
כן.
זה בא מזה שיש לי קיצה טבעית במוקדמת מאוד, בערך ב3:30, ואז אני כבר לא ישן. אז אני קם,
גם לי, אבל אני עדיין לא אלך למשק.
יש גבול. יש גבול.
כן, אבל זה תרנגולות, אבל כשאתה מגדל פרחים, יש לך סיבה טובה.
ברור.
וזה לא בעיה, זאת אומרת, וזה גם, אני חייב להגיד לך, אני יודע שאתם יודעים את זה. זה שעות באמת שהן מתנה, הן לא חוזרות. אין לך הפרעות, אין לך אף אחד על הראש, אין לך...
אני חושבת ששדה חמניות זה באמת, זה קוסטוריצה, זה חתול שחור, חתול לבן, זה הכי רומנטי. זה אספסת, גם רומנטי בעיניי,
אוקיי.
ותירס.
תירס.
אוקיי. מה אני אעשה? נו, אמרתי את בעיניי.
כן, בסדר.
זה מדהים. תמונות חקלאיות בכלל,
אבל השדות האלה...
אין ספק. תמונות חקלאיות זה מנצח. אני חושב שמי שיצא לו לראות בשבועות של הטור דה פרנס, את הרוכבים, רוכבים בכביש, כשמשני הצדדים החמניות הפתוחות, או גם טירס, זה מאוד מיוחד.
זה נורא מיוחד.
מאוד.
והן פורחות בקיץ.
חמניות יש כל השנה, חמניות נוי, לא.
זאת אומרת שהן לא מביאות הגרעינים.
כן, חמניות נוי, יש כל השנה, בחורף היא לוקח להם כמובן יותר זמן, יותר קר להם, העונה הטבעית שלהם היא כשיותר חם, אבל יש כל השנה וכל הזמן אפשר.
ואם זה לגרעינים, אז הם פחות ייפתחו, זאת אומרת, הם פחות יפות, או שפשוט הורסים אותם בגלל הגרעינים?
לגרעינים הם חייבות להיות, השיא שלהם חייב להיות בשלהי הקיץ, שהן אז ממש נשרפות.
וזה גם לפרק זמן קצר.
והגרעינים צריכים להיות.
והן יותר גדולות, נכון?
בטח. ואז במקום האבקנים החומים באמצע, יש את הגרעינים, והגרעינים חייבים להיות יבשים לגמרי כשקוצרים אותם.
אני מכיר מישהו שחיתן את הילדים שלו מאחורי המשק האחורי, והוא שתל ממש ענה הזה, כדי ש...
שכן שלי.
איפה שכן שלי גם. זה שכן אחר.
לא ידעתי, גם סגם שלי, מעניין מי היה קודם.
כן. אנחנו צריכים לדוק את זה, הוא פעמיים חיתן שם.
אז לא אצלי פעם אחת.
אז הוא כאילו שתל ותכננו את החתונה לפי
החמניות.
לפי החמניות.
נכון.
על החמניות הם עניין אצלנו שהוא... הוא יחסית קטן, אנחנו רוב המשק הוא חרציות. אנחנו מגדלים גם חמניות, יש לנו גם קצת...
חרציות איזה? אני חרציות מכירה בגלל יום הזיכרון, לא נעים לומר, אני מכירה את כל סוגי החרציות, כי אני תמיד מזמינה את זה לסדר פרחים ביד לבנים.
אז יש מאות זנים של חרציות.
וואי, באמת?
מאות זנים שמגיעים גם בהמון המון צבעים.
יש כל הכפתור, עם כפתור, בלי כפתור.
אין סוף. אין סוף זנים וסוגים, רובם דרך אגב מגיעים מהולנד.
אבל אתם בארץ,
הכי יפות זה הבר.
אתם בארץ הכי גדולים בארץ, נכון? וגידול...
כן, יש לנו...
70 דונם.
היה לנו.
70 דונם?
כן.
כן, אבל זה משק... זאת אומרת, זה לא רק שלכם, אלא זה...
מתפרס.
משק כאילו...
המשק הוא של משפחה במושב.
שיש לה 70 דונם?
כן, אני מנהל אותו.
לא הייתה חלוקה שווה של המשקים, אני מבינה.
אין היום, החקלאות היא הולכת, את יודעת,
לא, אצלנו זה... אני יודעת, אבל עדיין ויטקין לא נכחדת, והחלוקה שווה.
כן, אז אלה שהפסיקו לגדל, אז לאט לאט... נתנו. החקלאים היותר גדולים מזכירים את השטחים שלהם, נכון, נכון. את המים.
אז זה כן.
וכן, משק מאוד מאוד גדול.
אנחנו הרחבנו את האבוקדו שלנו.
באמת?
אבא שלי, כן. הרחיב את המטב, כי הוא רוצה להרגיש צעיר וחי לפני כמה שנים, ואני מאוד, זה מאוד ריגש אותנו. למרות המחירים של האבוקדו.
שהם נמוכים?
כן.
מוזר, כי...
כבר לא מה שהיה פעם אבוקדו, זה היה, אתה יודע, הולך לגרמניה, אחי, זה, ובכלל לא היינו, את שלנו בכלל לא מכרו לארץ, זה לא, היום.
כי זה כזה טרנד בריאותי, אבוקדו, ו...
כי הכל המדינה, עזוב, כל החקלאות פה היא כבר לא... מסתכלים עלינו אותו דבר.
אני לא אוכל אבוקדו, אף פעם גם לא הבנתי מה ההתלהבות סביב הדבר הזה.
לא ניכנס לזה עכשיו, אבל בבקשה תרשום בהודעות שלך לעצמך את העניין הזה, כי על זה אנחנו נדבר בתוכנית הבאה, על האבוקדו, וזה יעזור לכולם להתגבר. אבל עכשיו אנחנו עם יריב. אז רגע, אז המון שאלות, והוא בכלל עוד לא דיבר. אז לפני שתחזיר אותנו רגע אחורה, מה קורה עם כל הפרחים האלה עכשיו?
אין פרחים. אנחנו חיכינו...
כאילו פשוט השאירו את זה ככה, ושארתם ככה, ולא היה מי שיהיה...
חרציות, חרציות הוא גידול מאוד מורכב, כמעט מדעי, שיש בו כמה וכמה שלבים שאתה חייב לעשות אותם. ואם לא ניתן לך לטפל בצורה כזאת או אחרת, אז זה לא משהו שאתה יכול להשאיר אותו ואחר כך להשלים. אז קודם כל יש את אלה שהיו בשלב של כתיף שלא היה ניתן לכתוב, ויש את אלה שהיו בשלב של גידול שאי אפשר לפקח על התאורה שיש, ואחר כך יש חרצית גם בגלל פרח של יום קצר, צריך גם לחסות אותה בניילון שחור ולא ניתן לחסות. ואי אפשר לרסס, ואי אפשר לעשות את כל שלבי הטיפול למיניהם. חיכינו 10 ימים כדי לוודא שמה שהאירוע שאנחנו נמצאים בו, הוא באמת, כמו שחשבנו, הולך להיות מאוד ארוך, כמו שזה נראה מהיום הראשון. וסגרנו את המים.
הלכת לראות? או שאתה לא מסוגל?
10 ימים אחרי זה...
אני נמצא במושב פעמיים בשבוע לפחות, אני רואה את הכל, ואני אראה לכם אחרי זה תמונות של איך שזה נראה.
יו, זה שובר. אז רגע, אז עכשיו, אבל... אז צריכים עכשיו לפנות את כל היובש.
צריך לפנות, וצריך...
הקאובוי מארצות הברית לא יבואו לעזור.
השיקום של משק הזה הוא... ומשהו...
זאת אומרת, זה קודם בכלל צריך לנקות לפני שיקום. קודם רגע חלק, אחר כך נחכה לראות מתי ייגמר, ואז אם בכלל מה, נכון?
כן. צריך, כן, וזה צריך... העניין הוא שהיום אפשר כבר לעבוד בחממות בשעות מלאות, בהסתייגות אחת שאי אפשר להלין את העובדים. צריך כן, לצאת מהמושב לא... לפני החשיכה. הבעיה העיקרית היא כמובן שאין עובדים. ולא ניתן להחזיק משק... בגידול כמו חרציות עם מתנדבים, כי זה גידול מאוד 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 מקצועי, וזה מצריך צוות גדול ומיומן.
אבל עכשיו אתה כן צריך מתנדבים בעצם בשביל לנקות, שזה לא מצריך כלום, רק הרבה ידיים.
נכון.
אז אחרי התוכנית אתה תגיד לנו בדיוק מה צריך, ואנחנו ננסה לעזור לך בלגייס את האנשים האלה.
אנחנו עוד לא התחלנו, אבל בכל זאת אנחנו מתחילים עכשיו כן לאט לאט להחזיר את העובדים. אבל שמדברים על נזק ועל מה המשמעות שלו, אז קודם כל העונה של הסתיו הלכה. והחורף הלך.
ואתה בכלל לא יודע מתי תתחיל, מה תתחיל ואיך.
בדיוק. והאביב בספק גדול, מכיוון שחרצית, כששוטלים אותה בחורף, זה 90 יום עד שיש פרח. אז אפשר לעשות את החשבון כמה זמן ייקח עד שיהיה.
ושוב, לך תדע, זה חורף, אם זה גביר של עכשיו, זה יכול לדפוק דברים.
הבעיה העיקרית זה, אנחנו בגלל שאנחנו משק כל כך גדול של חרציות, אנחנו מייצרים את השתילים בעצמנו. שזה אומר שיש לנו 200, אנחנו כותפים מחורים, משרישים אותם ומייצרים שתילים. אבל אין 200 כי הוא הלך.
טוב, זה יצטרכו פה חשיבה יצירתית פלוס, 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 והאיפור.
כן, מן הסתם לא מתחילים בכל ה-70, מתחילים...
לא יודעת, אבל אני אגיד לך מה מטריד אותי. אותי, כן? אני רק מקשיבה לסיפור. אני מנסה רגע לחשוב. היית, וואלה, היית בסיני, פונית, התפנית מסיני. הגעת בעצם לגבול עזה, אז בסדר, שבת שחורה כזאת הייתה פעם אחת, אבל קודם, בוא, לחיות בעוטף, זה קשוח. אני לא מדברת עליך שאתה נראה לי באמת קשור לחמניות. אני מדברת רגע על המשפחה שלך, אם בכלל רוצים לחזור, יש, מה קורה שם עם זה? כאילו, עד כמה אפשר? אני חושבת, יש לי חברים טובים ברעים. כמה אפשר לספוג את זה?
בכתבה שקראתי.
מצד אחד צריך להישאר, מצד שני, כמה אתם יכולים לספוג את זה? אז אני אומרת, בסדר, אז יש המון לשקם, אבל המשפחה שלך רוצה בכלל לחזור?
זה מורכב. זה מורכב וזה תלוי.
כי כתבת שאשתך אמרה פעם ראשונה שלא בטוח, נכון? או שהיא לא רוצה.
בת שלך עכשיו בצבא. מה היא עושה בצבא?
היא בתותחנים, והולכת לאיזשהו בסוף...
בהדרכה?
היא תהיה. מהדרכה בתותחנים.
היא מדריכת חיר כאילו? היא לומדת הדרכת חיר עכשיו?
לא, היא תהיה מדריכה של איזשהו חלק בתותחנים, שהיא יועדה לו מראש, ורצתה אותו.
בסימולציות.
כן. וזה יקרה, בעוד שבוע הם יסיימו את הטירונות, יחלקו אותם את הבנות, וקורס מאוד ארוך, חצי שנה, ואחר כך הולכים להדריך.
וזה הדרכה.
כן, אבל הסיפור הזה הוא מורכב, והוא מורכב מחלקים שפחות לא עם בנו, זאת אומרת, מה יקרה אחרי הסיפור הזה שם, וכמה זה יהיה טוב יותר, כמה יהיה ניתן, אם יש בכלל דבר כזה, להבטיח ביטחון, ושדבר כזה לא יוכל לקרות שוב. ואני אגיד לכם משהו, עניין אחד זה כשיורים עליך רקטות, זה דרך אגב 23 שנים, ואתה לומד להתמגן, אתה הולך, נכנס לממד ויוצא, נשכב וקם.
ילדים נולדים לתוך הדבר הזה, זה המציאות, אלה הם לא מכירים משהו אחר בכלל.
בדיוק. ועניין אחר זה שיש לך מחבלים בבית.
כן, לגמרי נכון.
ושיש לך מחבלים בבית, ובמשך בערך 10 שעות אין צבא, אין כוחות, אין כלום, ואתה בעצם אתה מגן על עצמך, היישוב מגן על עצמו, ובעצם... אירוע לא טוב, אמרנו את זה. כן. זה כבר סיפור אחר, ומהסיפור הזה, אם יכולנו להגיד לפני זה בכל סבב קודם, או בכל אירוע מלחמה, או מבצע קודם, שקהילות מאוד מאוד חזקות, כולם חוזרים, אחרי 5 דקות הכל אותו דבר. תבינו מה זה, שזה בחמש דקות מתרוקן, 5 דקות מתמלא מחדש, זה לא יהיה פעם. אין ספק שהיישוב לא יהיה בתפוסה המלאה שלו. לא משנה מה יהיה.
anyway, הוא לא יהיה, כי גם יש הרבה שאינם, ויש יישובים שזה...
כן.
חצי יישוב כבר.
נכון, יש קיבוצים כמו נירוז,
וכפר
עזה ובארי.
כן.
שהם קיבוצים שנפגעו מאוד מאוד קשה. בנתיב עשרה היו 20 הרוגים, שזה...
וכמה יש ביישוב בכלל?
זה יישוב גדול, יש בנתיב עשרה בערך 950 תושבים. הוא יישוב גדול, ועדיין 20 אנשים שאתה מכיר את כולם.
זה המון.
זה הרבה אנשים.
המון.
והמחשבה תמיד שהאירוע הזה, תזכרו, הוא אירוע שהיה אמור בתנאים הקיימים להסתיים הרבה הרבה יותר גרוע.
נכון.
אומרים שוב ושוב ושוב על נושא של הכיתות כוננות ושל הרבשצים וכל זה. אז אני יכול להגיד לכם באמת, אלה אירועים שעוד יכתבו עליהם ספרים. אני אומר לכם...
בוודאי. כן. וגם כל... שוב, הכיתה שלו, ו... אבל זה לא משנה את זה שהפקירו...
והמעבר בין היישובים והעזר, כן.
הפקירו את כולם. זה לא משנה. כיתת כוננות, בסדר, אבל זה לא צבא וזה לא...
אז שאלת קודם...
זה לא שבק ולא מודיעין ולא כלום. לא. מה? זה אנשים שמגינים בהתנדבות מהיכולות שיש להם על היישוב שלהם.
אתה מתגעגע לקהילה עכשיו, כאילו, כי אתם משפחה שמה, ורוב היישוב בעצם נמצא, אתה אומר, בירושלים ומקומות אחרים, אתם צריכים, אתם מחפשים את זה?
קודם כל, כן. אני אגיד משהו עכשיו שלהגיד אותו, זה צריך, זה סוג של כוח להגיד אותו, אבל יש פה... אף אחד לא אמר שכדי שיקרה משהו כל כך טוב, צריך לקרות משהו כל כך רע. אבל אני מוצא את עצמי, תראו איפה אני היום בערב. עכשיו אני אשאל אתכם, מה הסיכויים שלי במהלך חיי שרובם עברו? מה הסיכוי שלי להגיע ולפגוש אנשים כמוכם במהלך חיי? כמעט אפסי. אז זה נכון
דווקא ש... אנחנו, לא, דווקא אותנו לא, בגלל שהתיישבות עובדת, התיישבות עובדת. בוויטקין כבר היית כמה שנים, אז דווקא מהבחינה הזאת היינו יכולים להיפגש בהזכרה של גיא על פתאום.
אני עכשיו התעקשתי להגיד עלייך משהו טוב,
כן,
ואת דילגת על זה.
אה, אני לא ראיתי את זה כטוב או רע, אבל אמרתי במקרה שלנו דווקא זה אותו מיליה, זה לא... זה כאילו לא משנה שאתה מהצד הזה.
אני הייתי אבל איתך בתוך העניין הזה, רק שתדע.
הרסתי, טוב, יאללה, תמשיך.
אנחנו הסתכלנו אחד לשני בעיניים, היה פה רגע.
אם אני הייתי צריכה לשדר עם שניכם, אז זהו, הייתי הולכת בסוף. זהו, הייתם הורגת, זהו, לא...
לא, אנחנו...
הייתם לא מנצחים.
חייבים צד נשי פה ב...
כן.
יש לכם תוכניות שלמות שמבוססות על קטטות, נכון?
כן, מצאנו את זה מרגיע, ורוב המאזינים אוהבים דווקא את התוכניות שלנו בלי אורחים, שאנחנו מתקוטטים כביכול.
אני התחברתי לזה מהרגע שהגעתי, עוד לפני שנכנסו לאולפן.
כן, אני גם נתתי.
כן, זה שואו, אתה יודע, זה לא באמת.
אני בכלל לא רואה צורך בתוכנית בשביל זה.
זה שואו?
בוא, אני מורה למשחק ואתה לא עברת. אתה זוכר מה רצית להגיד? אתה אבל זוכר או שקטעתי לך לגמרי את המחשבה?
זוכר. אז אני אומר ש... אני מתכוון לפגוש אנשים באמצע הדרך, אומרים, שום סיכוי. ואני פתאום מקבל טלפונים מפה וטלפונים משם, שאני מניח שיש איזשהו קשר של מישהו שאמר למישהו שאמר למישהו.
נכון.
אבל אני כאילו חי את החיים שלי ברוורס. כאילו, כל מה שלא היה לי קודם, זה כאילו, כשאתה מגיע לשלב המאוחר, פתאום אתה מוצא חברויות ואתה מוצא... אתה מוצא קשרים ואתה מוצא אנשים מדהימים באמצע הדרך, וזה נכון שלא היינו צריכים לעבור את מה שעברנו, את הדבר הזה, אבל זה נכון גם שאומרים ששום דבר הוא לא מקרי.
כן.
אני אגיד לך למה, כי בעצם אתה זורק את עצמך בעל כורכך לסיטואציה, כי היא גדולה לך. ואז, למי שמאמין במה שנקרא אנרגיה וכוח משיכה, אתה מאפשר ליקום להתחיל לזוז בשבילך. אז מה הוא עושה? הוא מתחיל להפגיש לך כל מיני אנשים וכל מיני סיטואציות. כי שחררת מהמצב, כי אין ביכולתך לא להיות בבית שלך, לא להגיד, לא, אתה לא, אין לך מה לעשות. שדרך אגב, זה גם בנסיבות טובות יכול לקרות שאנשים לומדים לשחרר, כי אנחנו כל היום...
לא,
ואז פתאום מאוד... קוראים להם כאלה דברים. וזה באמת גם הרבה פעמים מגיע בגיל אולי קצת יותר מאוחר, כי אנחנו יותר בנויים או. לזה.
או בגלל מה שאתה מתעסק, כי זה מאוד זני מה שאתה אומר, כי אני יכול
כן,
להגיד לך שאימא...
כן, בדיוק, זה זני.
בדיוק, זה... כי לעבוד עם פרחים, עם חגות, ועכשיו גונת עובד עם הבננות, אז יש שם כנראה איזה משהו.
גם אתה שאני אוהב את זה, בננות, בעיקר שם על יד גונן, קיבוץ כן, גונן שם.
נכון. לא, כי אני אומר, אני הייתי מטרח את כל העניין הזה, אני הייתי טרחן... בלי הפסקה מהשנייה הראשונה.
מטרח בטונציה חומלת.
בטונציה חומלת, אבל אני ללא ספק.
רגע, אבל באמת בהקשר הזה רציתי לשאול אותך, כי אני עשיתי קצת ברורים לראות מה... אני יודעת שיניב מוזורובסקי מ-103 FM, שהוא הקים איתנו פה את הרדיו, הוא אמר לי שבכל הנגב מחפשים עכשיו שדרים, הם הוציאו קול קורא שהוא כמעט הלך. ואתה לא מתגעגע ולא בא לך לחזור רגע לשדר גם?
לא תאמינו, אבל ישבנו ביום שבת, שאמרתי לכם שרני אבני ישב איתנו, הוא בן כיתה שלי, ואותו באמת באמת.
אז גם טל זוהר.
כן, טל זוהר, אני בקשר איתו בשוודיה.
החבר הראשון שלי, טל זוהר.
תקופה ארוכה מאוד.
הרומן הראשון שלי, באמת, אהבה גדולה.
קיבלתי מחמוטל את הטלפון שלו, ומאז אנחנו בקשר.
שוודי.
כן, ובחור מדהים, פשוט מדהים. יש לנו שיחות ממש ממש טובות.
מסור לו דש.
כן, ו...
היא קצת מסמיקה.
כי זה אהבה הראשונה שלי, אני אוהבת אותו אהבת נפש. מה זה? זה החבר הראשון שלי, מה?
בסדר.
אז רני אבני עשה דבר כל כך פשוט שאני אפילו לא חשבתי לעשות אותו, הוא לקח ופתח את האתר של כל הנגב באינטרנט, ואומר, תשמע, אני לא יודע על מה אתה מדבר, משדרים.
נכון. אני פסקתי... יניב, שאני ביקשתי ממנו לזה, אז הוא גם אמר לי את זה.
אפילו לא עלה על דעתי לעשות תוכנית, כי לא עלה לדעתי שמשדרים. האזור סגור, המכללה סגורה, אין סטודנטים, אבל הרדיו משדר.
רדיו תמיד חי.
אז היום דיברתי עם עידו, עם המנהל של הרדיו, והוא אמר, כן, אנחנו משדרים, זה נכון, אבל שלא מגיעים לערב, סוגרים את התחנה לפני זה והולכים, בגלל המצב וכל זה.
כן. ואם אתה תקליט את התוכנית ביום וישדרו אותה בלילה, אז מה?
אז קודם כל אפשר. נו, בטח. אני רגיל לעשות חי, אבל קודם כל, אתם יודעים שמה שאני כן יכול להגיד לכם, זה שאני במשך כמעט 40-50 יום, אני בורח מכתיבה. אני לא יודע אם אני בורח, אבל אני לא...
כן, לא מצליח.
אני סגור. אבל יכול להיות שהמצב יביא את המצב.
יכול להיות שתמצא את עצמך מדבר, תכתוב לעצמך נקודות, ואתה פשוט... הכתיבה בעל פה תצא לך.
לגמרי.
כן, כי...
בטוח.
כאילו, אין
לך... אבל אנחנו מוכנים לבוא להתארח בהתחלה בתור פוש, אם צריך.
כן.
יאללה, קבענו.
זה רק אם צ'יצ'ו נוהג ולוקח אותי, כן? אני לא יכולה לנהוג כל כך הרבה זמן.
גם פותח את הדלת.
יש לי, אני היפראקטיבית, לא יכולה לשבת.
כן, אבל חייבים איזה אירוח גומלין.
כן, אני נורא אשמח.
גם אנחנו.
הייתם פעם אצלנו?
לא.
בתחנה לא הייתם?
לא.
לא.
לא, אבל יצא לי ממש לאחרונה פשוט לשמוע כמה פעמים על התחנה, אתה יודע, זה כל פעם פתאום איכשהו עולה.
רן ליווה אותי, כמובן, עם כל ההקמה, והוא גם עשה פה כיתת אומן, הוא מלווה אותנו. אבל מה שהכי רחוק כשהגענו זה באמת 103, 99, כי גם מלווים אותנו אז.
זה גם יותר קרוב בנסיעה.
כן, אז 106
נקודה. ועמי רצה להיות אשל הנשיא, זה החלום שלו, זה היה להיות כמו באשל הנשיא.
אותו רעיון של תחנה, מכללה, סטודנטים ותקשורת, אותו דבר, יש כמה כאלה בארץ.
נכון. יש הרבה...
אותו תדר דרך אגב.
כן.
נכון, 106.
נקודה 4.
כן, אנחנו עוד לא שם, כי אנחנו משדרים רק פעם בשבוע, שזה צריך...
אבל אני רציתי לשאול אתכם משהו, כי לא הספקתי...
כן, יש לנו עוד 5 דקות.
באמת?
ים של זמן.
כן, תראה, ולא שמענו, והיום נסיים עם השיר שלך, רק כי לא נעים לי.
אבל אנחנו עושים לו טל בלילה.
אז לא הספקתי...
לא, אנחנו לא נעשה לו טל בלילה.
חוץ מה...
כי זה יום אחר, אנחנו...
אבל אנחנו, זה טל בלילה.
טוב.
אתה חושבת? תגיד
מה שאתה רוצה, נעשה קצת.
נעשה עצבה.
בסדר, יש לנו 3 דקות.
אז חייבים.
בוא תגיד, ואז עשה לך טל בלילה.
4 דקות לא התווכחתם. לא הספקתי לשאול אותך, או לקבל ממך תשובה. מה שקורה פה בנעורים, עם בני הנוער והילדים, זה פן, זה לימודי, זה חלק ממשהו, מה זה?
מה, תחנת רדיו?
כן.
אז קודם כל אתה שואל אותי, לא אותו.
כן.
תחנה שלי.
סליחה.
הוא
חולים על. אתם מכניסים אותי.
התחנה היא תחנה מקצועית לכל דבר, והם לומדים הכל. יש לנו פה חבר'ה שכבר סיימו קורס PA במחלמת BPM, הם מפעילי סאונד, ויש לי פה אחת שכבר מפיקה של רני אבני בגלי צהל. והם לומדים ומתנסים, והם מפעילים. זו התוכנית היחידה בעצם שאנחנו עושים בלילה, שהיא כאילו מבוגרים, אבל הכל הילדים עושים. ואנחנו רק בהתחלה, אנחנו בסך הכל שנה וחצי.
והמקום הזה יקרה גם לאנשים פה מהקהילה, אנשים מהיישוב לבוא ולשדר?
עדיין לא, אנחנו מאוד חשוב לנו שהוא יהיה מהכפר. זה פרויקט שהוא חשוב.
אני מאמין שמתי שזה בטח ייבנה גם לעוד ימים אחרים.
אנחנו מארחים.
אבל כן.
ויש זמן לשיר? שרצית?
אבל קודם כל טל בלילה.
טל בלילה.
זה שאלון שאנחנו עושים לכל אחד, והוא מתעקש שינסה גם...
כל אורח שמגיע לתוכנית יש לנו שאלון, אנחנו קוראים לו... טל בלילה.
טל בלילה.
שזה הטכנאים המציאו לתוכנית הזאת, קוראים לה טל בלילה.
כן. זהו, שאלות קצרות של תשובות כאלה ב...
אבל על החוף אנחנו לא נוכל לשאול אותו.
על החוף אפשר לשאול.
אפשר.
יאללה, האמת
היא שכן. אבל אני יודעת, שהיית פה בויטקין ילד, לאיזה חוף הכי היית אוהב ללכת? איזה חוף אתה הכי זוכר?
בית ינאי.
אוקיי. מה המילה הכי אהובה לך?
המילה הכי אהובה עליי?
בכל שפה, זה לא משנה.
וואו, זה שאלון, מה זה?
טל בלילה.
זה שאלון שלנו.
אתה יכול גם להגיד עבור.
זה אנחנו מסיימים עם כל אורח.
כל אורח. אתה יכול גם להגיד עבור, אם אתה לא.
עבור.
אוקיי. איזה רעש אתה לא יכול לסבול?
איזה רעש? שרופא שיניים.
נכון. איזה סאונד אתה הכי אוהב?
סאונד שאני הכי אוהב? את כל הציפורים בבוקר בדרך לפרחים.
אם לא היית במקצוע שהיית, אבל לא היית חקלאי, איזה מקצוע היית רוצה להיות? משהו שעוד לא עשית.
משהו בחינוך, אני מניח.
יפה. אם כל החיים היית יכול לאכול רק מאכל אחד, מה זה היה?
אבטיח.
עם מי, עם איזה מפורסם חי או מת או מפורסמת, היית רוצה לשבת לכוס קפה? מישהו מוכר, זאת אומרת.
עם מרטין לותר קינג.
וואו. זה
כבד.
עם מוגה גם.
חייב, הוא שוקולד.
בטח.
האם אי פעם נשלחת למנהל בית הספר, ואם כן, למה?
הרבה פעמים.
למה?
לגניסט.
לגמרי, בבית ספר כן.
רואים.
למה קראו לך יריב?
1965, קיבוץ, שמוצניק. סבא שלי אומר לאמא שלי, כשנולדתי, הוא אמר לה, גם אני רוצה להיות סבא של יריב. יריב בן אליעזר היה הנכד של בן גוריון. ובן גוריון היה בסיאו אז.
יפה.
כן.
היו הרבה יריבים בשנים האלה, תתפלו.
יפה. שאלה אחרונה, כי חרגנו כבר מהזמן. אם היית יכול להיות גיבור על, איזה גיבור על היית רוצה להיות? איזה תכונה היית רוצה שתהיה לך?
בטח להציל מישהו ממשהו.
נכון, היכולת להציל. יפה.
כן.
אנחנו מקווים שהיה לך נעים איתנו.
היה נפלא.
תודה שבאת.
מאוד תודה שבאת. ממש.
תודה רבה לכם.
זה ממש דרש מאיתנו להשתפץ יותר רדיופונית, נכון?
אומר, כן,
התכוונת שפחות רבתם היום?
לא.
לא, אבל שאלה אחרת, נגיד, בקטע אובייקטיבי לגמרי, מי דיבר יותר?
די. אנחנו נסיים היום בשיר שצ'יצ'ו בחר, השיר האהוב עליך של אריק איינשטיין, שהוא, איך לא?
סלעת.
סלעת.
איזה שיר, השיר שאני הכי אוהב.
אני מפרגנת לך היום עם השיר סיום. כי לקחתי לך את הזה.
נכון, נכון, נכון.
אז ליה חפץ, תודה שאת פה, יריב.
תודה רבה, יריב. כבוד.
תודה רבה שהגעת.
תודה רבה לכם.
לילה טוב.
לילה טוב, תעלו.
סלעת, סולעת, בבקשה.
כן.
הגשם שוב נהיה כבד ולא רואים ממטר. סלעת. צבי אומר שגשמים כאלה...
אתם מאזינים לרדיו על הגל. כפר הנוער, הדס הנעורים. כמה חד...